יום חמישי ב' שבט פרשס בוי פותח בכל יום. אני יודע משל דרשו. גם היום יש לנו סיפורים מעניינים, דברי הלכה, המדורים הקבועים. בואו נתחיל רבותיי. מסופר פעם על הגאון רב שמואל אלכסנדר אונסדורפר, התפלל בשדה תעופה בלוד, שאמר קדיש, אז הוא אמר, אסרי קדיש העודיין, המקום הקדוש פה. עודים שם שני אנשים מחוץ לארץ, שלהגו עליו, אמרו, היום, היום פה זה קדוש, בארץ ישראל של היום יש קדושה, הרי מזמן פרחה לה והלכה, הרי הכל חולין, פריצוס, מלכות של מינוס, הרבה טענות היה להם. ענה להם הרב אונסדורפר בחוכמתו, תביאו לי גרעין של פרי, ונשתול אותו כאן באדמה. מה היה הדין של הפירות שייצאו? האם התחייבו עליו ואורלב בתרומוס ומייסטרס? ודאי. ודאי שהתחייבו בכל המצוות התלויות בארץ, אותן פירות שיגדלו, באותו גרעין של פרי. אבל אם נזרע אותו בוויליאמסבורג, או בכל מקום אחר בעולם, הפירות האלה לא התחייבו במצוות התלויות בארץ. אז רואים שהאדמה גופה בארץ ישראל קדושה, ואין קדושה בלתה. סיפור יפה שמופיע בשבילי המועדי. יש כאן סיפור מאוד מעניין מהרב הגאון רב נוסן וינקלר, על שיעור דף חיים מבהלוכה שנמסר בארגנטינה. הוא סיפר לנו את זה, הרב וינקלר. אפשר לראות את הקבוצה יושבת ולומדת בארגנטינה, אי שם, באחד המקומות, קבוצה של יהודים יראי שמיים, סביב לשולחן גדול, וכולם מחזיקים את הספרי משנה ברורה. הם מתעמקים בהם. בראש השולחן, כמו שאמרנו, יושב המגיצ'ור, הרב הגאון רב נוסן וינקלר, שהוא ממלא את הזמן בין מנחה למעריב, בלימוד עיוני ויסודי של הלכות שבת, לפי סדר הלימוד של דף חיים מבהלוכה. הוא מספר שהם יוצאים לארגנטינה, אותו קבוצה, פעמיים שלוש בשנה. דובר בצוות שוחטים, בועדקים, משגיחים, מטעם מערכת הקשרות של הרב לנדו שליטה. הוא ממשיך ומספר שכנציג של הרב בצוות, אני נדרש גם למסור שיעור בין מנחה למעריב. אז לצד הלכות שליטה, שאנחנו נדרשים ללמוד בשיעור היומי לפי ההוראות של הרבנות לצוותי השחיטה, אז אנחנו עוסקים גם בהלכות שבת, לפי הסדר הלימוד של הדף היומי בהלוכה. הוא מספר שכל פעם השעות שלהם נמשכת בערך שישה שבועות, כאילו מדובר בתקופת זמן ממושכת, שהצוות עובד כמעט מסביב לשעון. וכיוון שמדובר ביהודים מראי שמיים, הם מנצלים כל רגע פנוי ללימוד תורה. כמובן שלא כולם משתתפים בשיעור כל יום, כי חלק נמצאים ממש בזמן הזה במשחטה. צריכים להמשיך את העבודה גם בזמן השיעור. אחרים בכלל ישנים בזמן הזה ואוגרים כוח לקראת משמרת הלילה שיצטרכו לעבוד במאוחר יותר. אבל מנחה, מניין, למנחה ומעריב יש זאת בכל מצב. אז נמד, ובהתאם את זה גם יש את השיעור הקבוע בהלכות שבת. הרב וינקלר את השיעור הזה לא מוסר רק בארגנטינה, אלא גם פה בארץ. בתקופה שהוא לא נמצא שם, לצורך ההשגחה, אז הוא מוסר את השיעור על פי אותו סדר, בבסמדרש צאן זימגרד בבני ברק. הוא מספר שבאמת התחלנו את הלימוד הזה בתמוז האחרון, זה היה בפעם הקודמת שהצוות יצא לארגנטינה. עד אז למדו גמור בשיעור יומי, כל פעם מסכת אחרת. אבל כשהתחילו ללמוד הלכות שבת בדירשו, אומר הרב וינקלר, אז אני החלטתי שהגיע הזמן להצטרף למהפכה הגדולה הזאת. ובתזמון מיוחד שסדרה לנו השגחה עליונה, אז הגענו לארגנטינה והתאספנו לשיעור הראשון, בדיוק ביום שהתחילו ללמוד חלק ג' של משנה ברורה לפי הסדר הלימוד של דירשו. הוא מספר שהענות הייתה מדהימה, ומשתתפי השיעור לא הפסיקו להודות לו. דבר הרי בהלכות בסיסיות וחשובות כל כך לכל יהודי. לא משנה מה תחום העיסוק שלו, בין כמה הוא ומה הוא חותר לעשות בהמשך. וכשחזרתי לארץ, אומר הרב וינקלר, אז החלטתי להפוך את השיעור היומי שלי בסמדרש של צאן זימגרד, לשיעור שמתבסס על תוכנית של הדף היומי בהלוכה. וגם כאן ראיתי שהציבור מאוד נהנה, לומדים שעה מדי יום, ובקושי מספיקים את האספק היומי. כי הלומדים מעלים נידונים שונים, מתפלפלים קצת, מעמידים הרבה, עד שבסופו של דבר יוצאת הלכה מבוררת ונקייה. הוא מספר על סיפור שקרה להם כשהם היו בארגנטינה, זה היה יום שני או חמישי, אז התברר להם שיש שאלה רצינית מאוד על הכשרות של הספר תורה שמשמש אותם שם בארגנטינה. אז הם בררו איפה יש ספר תורה קרוב פה במקומו. אז התברר להם, יש עיר שנקראת סנטה פה, שזו עיר גדולה מאוד בארגנטינה, ויש שם קהילה יהודית קטנה עם בית הכנסת שפעיל רק בשבתות. וגם אז יש עניין מצומצם של יהודים מבוגרים שבאים להתפלל במסירות נפש, כדי שהבית הכנסת לא יסגר על מנוי ומבריח. אז הוא מספר שהם נסעו לשם, שעה נסיעה לכל צד. כשהם הגיעו לשם, יהודי העיר התאספו לכבודנו. התפעלו איתנו מנחה, מאירים, אפילו שבדרך כלל לא מקיימים מנייני תפילה בבית הכנסת בימות חול. הם קראו בתורה ואחרי זה התיישבו לשיעור הקבוע במנחה למאירים עם הספרים שהביאו אותם. הוא אומר שהיהודים של אותו העיר, של אותו קהילה, התיישבו גם הם סביב לשולחן. רובם לא הבינו כמעט מילה, דוברי ספרדית, שפה שאנחנו לא בקיאים בה, אומר הרב וינקלר. אבל בכל זאת הם נהנו לשבת איתנו ולשמוע שיעור תורה חי. וראינו שהם מאוד מתרגשים מכל המעמד הזה, ואחרי זה הם הסבירו לנו שאין בעיר שלהם מישהו שיכול למסור שיעור, אז בגלל זה הם מתאספים פעם, פעמיים בשבוע בשעות ערב בבית הכנסת, וצופים בשיעור שמעביר להם איזה יהודי תמיד חכם שמתגורר בעיר אחרת בארגנטינה. והשיעור נמסר דרך מסך גדול, ששמו אותו במיוחד בשביל זה. אז הוא מסיים הרב וינקלר ואומר, זה היה מאוד מרגש, גם מבחינתם וגם מבחינתנו. צילמו אותנו למזכרת, כי שיעור תורה של ממש בבית הכנסת שלהם, זה היה נחשב למאורע נדיר. מה שיכול לעשות, שיעור של דפי מבעלוכי. עניין דיוי מעלתו בשבט. כשמונחים לפני האדם שני מאכלים, והוא רוצה לאכול את שתיהם. אז לפעמים הוא צריך להקדים ולברך על אחד מהם. חז"ל הזכירו לעניין זה שתי סיבות, שתי מדדים. חשיבות המאכל, שהוא משיבת המינים, וחביבות המאכל על האוכל. אלה שנחלקו חכמים בנוגע לסדר הקדימה. האם מאכל משיבת המינים קודם למאכל חביב יותר או להפך? והראשונים נחלקו בנוגע לפירוש של המחלוקת. בנוגע לפסק הלוכה, כפי שנלמד להלן ובימים הבאים, בעזרת השם. וחמורה החובה של דיני קדימה אלו, עד כדי כך שמי שאינה מקיימם, אז כתוב בספרים שהוא נקרא עבריין ועובר על דברי תורה, שמרחם ייתכן שחב בנידוי ומכה סמרדו, וכאמור בימים הקרובים בעזרת השם, נברר את ההלכות האלה בעוד יותר. אנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה פרקי אובס. אומרת המשנה בפרק ב' משנה ת' על הווה ואינו משלם. אחד של הווה, וכבר מלכתחילה שהוא לווה, הוא לא מתכונן לשלם, לא יודע איך הוא ישלם. סיפר הגאון מיכאל דולבקוביץ', מופיע בדובב שפתיים, היה באיזה כנס שהתקיים בארצות הברית לפני 8 שנים. ושאלו אותו שיש הרבה זוגות צעירים שלא יודעים איך לקלקל את הוצאות הבית כראוי. הם לוקחים הלוואות ועוד. אז איך אפשר להדריך אותם שלא יפלו בתאום הזה של גלגולי חובות? השיב להם אורון, הרב לבקוביץ' זצ"ל, שספר להם, אני אספר לכם מעשה שהיה איתי. זמן קצר אחרי שהתחתנתי, פנה אליי החזוני שאומר רב לבקוביץ', הוא שאל אותי, למה אני הולך עם חליפה קצרה ולא ארוכה? אז אמרתי לו שחשבתי לעצמי לפני הנישואים להשתדל לא לקחת על עצמי חובות ולהתגלגל בהלוואות, ואני אתפלל לצדי לשמיים בזה, ולכן אני לא קונה חליפה ארוכה, כי אני צריך לקחת בשביל זה הלוואה. אז הוא אומר שהחזוני דווקא מאוד נהנה מהתשובה הזאת, והוא מספר על עצמו שבמשך כל החיים, הוא לא לקח לה רק הלוואה אחת, וגם אותה הוא החזיר לפני הזמן. וגם בזמנים קשים ודחוקים, אז הוא עמד בזה ברוך השם, ולא לקח הלוואות. כמובן, הוסיף הרמיכל יהודה שיש לה רבנית שותפות בזו, שהסכימה לחיות ככה גם בתקופת הצנע, אז חולק לחם לפי קצבת נפשות, אבל לא יכולים לאכול אותו, כך יש לתולעים בקמח. וגם שאר המאכלים זה היה בצמצום רב, אבל בבית, אומר מחלידה, אווירה תמיד הייתה נוחה ורגועה, והרבנית ידעה להכין מטעמים גם ממה שלא היה. לכן חלק גדול, אומר מחלידה, תלוי באשת חיל, שתסכים, שתסכים לחיות בצמצום, והעיקר לא לקחת הלוואות. עניין הדיוי מעל השיבובים, אז יש לנו מאשלות, העניין של התבודדות, לעיתות רצון אומר אשלו, יפרוש עצמו לבני אדם, למקום כל מלך יחיד, אלת כל העילות וסיבת כל הסיבות, כמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. הוא אומר, כי כאשר הוא יבוא, ישים פניו אל אלוקיו, כן הוא דברך ישים אליו, ויחדיו ידודקו. זה בעניין הזה. בדור פנינה הפרשה, נאמר בפרשה, ועצם לא תשברו בו. החינוך כותב שאין כבוד לבני מלאכים ויוצאי ארץ לגרור עצמות ולשבר אותם ככלבים. זה דבר שמתאים רק לעניי העם הרעבים. אז יש פה סיפור מספר דרכי מוסר שסיפר הגרי ניימן, שפעם הגאון רבי סרזל המלצר זצ"ל שלח קבוצה של בחורים לסבא מסלובודקה, עושה צבי פינקל, שישמיע להם דברי מוסר, כדי לטעות על קנקנם ולעמוד על טבעם. אז הבחורים היו באמת אצל הסבא כמה שעות, שאחריהם הוא אמר על כל אחד ואחד מהם את חוות דעתו לרבי סרזל. היה ביניהם בחור אחד, שהיה מוכר כאילו התגדול, ודווקא אותו, הסבא מסלובודקה לא שיבח. ולא רק זה, הוא גם אמר לבסרזל המלצר שלא יצמח ממנו שום דבר. אז תמר בסרזל ושאל אותו מאיפה הוא יודע את זה. אז אמר לו, אין לו דרך אחרת. שהגישו לבחורים כוסות תה, נשפח קצת סוכר על המפה. אז אותו בחור טבל את האצבע בסוכר והכניס לפה. ממנו אמר הסבא מסלבות כי לא יצא שום דבר. ובאמת, לימים אותו פלוני התמנה לרב באחת מערי הארץ, עד שהוא נאלץ להתפטר, מניעה עורך דין, אחרי זה הוא נתפרסם שנתפס על זיופים לא עלינו, שוב אותו בבית סוהר, השם ירחם. זו הייתה הראייה של הסבא מסלובודקה, הרבה הרבה שנים קדימה, על פי מעשה שהוא ראה. הדף היומי בהלוכה, בשיעור הנפלא של הרב ואר זילברשן שליטה, באותו קו טלפון שאתם עכשיו מאזינים לו, בשלוחה אחד, אז הוא ידבר בין השאר, למה הקדושה דה סידרה במוצאי שבת מתחילה בבעת הקודש. וגם על פי איזה סדר נתקנו ברכות ההבדלה. ומהו טעם המנהג לכבות את הנר על ידי היין שנותר בכוס. אז כל הדברים המרתקים האלה, ועוד ועוד, תוכלו לשמוע בשיעור הנפלא. בתפילת תרמיס במוצאי שבת, אומרים קדושה דה סידרה. עד לאמירת קדושה זו, אז נמשך קדושת השבת במידה מסוימת. ונשמות הרשעים לא שוות לגיהנום. מנוחתם בשבת עד שאחרי שומרים אותה. וכדי להעניק לרשעים עוד זמן נוסף של מנוחה, אז אומרים לפני קדושה לסדר את הפסוק וינועם, וגם את המזמור ישוב ספר. וכן אומרים את, אומרים את זה בצורה של נעימה, במנגינה מסכול שהיא, שמעריכה את האמירה. מעריכה את הזמן. על פי הקבלה, צריך לומר את הפסוק גינון בעמידה. אבל יש מהראשונים שכתבו שבמקומו נהגו לומר את זה דווקא בישיבה. ובסוף כופלים את הפסוק אורך יומים, פעמיים, וקש כמה טעמים בראשונים שכתבו למה עושים את זה. בניגוד לסדר הקדושה שומרים בבוקר אחרי כבר הצחיף בימי חול, סדר הקדושה של מוצא שבת, הוא לא מתחיל באובו לציון, אלא מבעת הקודש. ולמה? כי אובו לציון גואל אין גאולה בלילה. זאת אומרת שמשיח אינו בא ביום, אלא בלילה. ולכן מתחילים מבעת הקודש. נביא פה כמה מנהגים שונים בקשר ליין ההבדלה. כשמוזגים את היין לכלוס של הבדלה, נוהגים למלות אותו על גדותיו. זאת אומרת, עד שיגלוש קצת. כיוון שיש סימן ברכה בדבר. על פי מאמר חז"ל, כל בית שלא נשפח בו יין כמים, אין בו סימן ברכה. אבל כמובן שלא להרבות ביין שנשפך, כדי שלא לאבד אותו לחינם. ואם היין קדש בקדושה צביעית, צריך להקפיד לשפוך אותו לצלחת נקייה, ואחרי זה לשתות אותו, כי הרי אסור לגרום הפסד לפירות שביעית. אחרי ההבדלה, אחרי ששותים את היין, מכבים את הנר של ההבדלה ביין שנשאר בכוס, כדי להראות שמה, שהנר הזה לא הודלק אלא לצורך מצווה. יש כדי שנוהגים ללכלך מעט את העיניים ביין לאות חיבוב מצווה. יש נוהגים להכניס את האצבעות המופכות בעין לכיסים לסימן ברכה. ואם היין קדוש בקדושת שביעית, אז אסור לכבות בו את הנר, ולא ללכלך בו את העיניים והכיסים. ונהגו ישראל מקדמה דנא שנשים לא שותות מהיין של ההבדלה. סדר הברכות של ההבדלה במוצאי שבת, אז יש מהראשונים שכתב שהוא מסודר על פי סדר החושים שבאדם, מהגס אל הדק. זאת אומרת, ראשונה ברכת הגפן על היין, שזה שייך לחוש הטעם, שהוא החוש הגס ביותר מבין החושים. והשימוש בו הוא רק במגע עם אותו חפץ. אחריה, ברכת הבשמים, שהיא שייכת לחוש הריח, שהוא דק יותר מחוש הטעם. והשימוש בו לא צריך מגע עם מקור הריח, ואפשר להשתמש בו גם מרחק. אחרי זה, ברכת מאורש על הנר, שהיא שייכת לחוש הראייה, שזה דק יותר מחוש הריח, ואפשר להשתמש בו במרחק גדול יותר. ולבסוף, ברכת ההבדלה, שהיא שייכת לשכל האדם, שהוא דק ונעלה יותר מכל החושים, ובזה בעצם האדם נבדל מן הבהמה. והסדר הזה גם, סדר הקדוש ברוך הוא בגוף האדם, השכל למעלה, מתחתה בסדר רואה לעיניים, חוש הראות, מתחת האף חוש הריח, ובסוף הלשון חוש הטעם. רבותיי, נזכר במה שלמדנו אתמול, מצווה לקדש את יום השבת ודברים ביציאתו, ולהזכיר בהם את ההבדלה של יום השבת עם אוכל, וזה מה שתקנו לומר, אתה חוננתנו. מי ששכח במוצאי שבת במאיריב, להגיד את התפילה הזאת ונזכר לאחרי שהוא אמר את שם השם החתימת ברכת חונן הדת, ממשיך בתפילה כרגיל. מי שלא הבדיל בתפילה ואחרי התפילה הוא בנוסף טעה ואכל או שתה לפני שהבדיל על הכוס, כנסו חכמים לשוב ולהתפלל ולהבדיל בתפילה. בואו נזכר מה למדנו לפני 100 ימים. אז הנושא הוא, עד מתי צריך ללבוש את בגדי השבת? חז"ל פירשו את הביטוי מיקרו קודש, שאומרת התורה על שבת דברים טובים, במה אתה מקדשו, במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. מה זה כסות נקייה? בגדים נקיים. צריך לזהר שגם במשך השבת הבגד יישאר נקי, ולא יתלכלך. בנוסף, דרשו מהפסוק בנובי וקראת לשאול וסוינג וכיבדתו, שצריך לכבד את השבת בלבישת בגדים מיוחדים לשבת, שהם לא כמו ביום חול. נעים כפי היכולת. והזמן לבישה שלהם זה עד אחרי ההבדלה. ויש אומרים שלא ללבוש אותם בימות החול, כי אז נתמעט בכך מכבוד השבת. עם זאת, ניתן ללבוש אותם במוצאי שבת כנהוג. אבל היו מגדולי ישראל שנהגו לפשוט אותם מיד אחרי ההבדלה. תלמוד בבלי דף היומי, איזה נוכרי חשוב כמו כהן גדול? ומה עושה הקדוש ברוך הוא במשך היום? ומדוע ישבו הגויים בסוכות לעתיד לבוא? כל זה בדף היום מבבלי, מסכת עבודה זרה, דף ג', הדף של היום. את זה ועוד נושאים מעניינים, ואתם כמובן מוזמנים לשמוע בשלוחה 2 את השיעור הבהיר והקצר של הרב אליהו אורנשטיין שליטה. אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ עם החיים, חפץ חיים יומי. החפץ חיים בהמשך ההקדמה שלו, הוא מרחיב בחומרה של האבון לשון הרע, והוא מלמד איך האבון הזה הוא הזה שגורם לכל הצרות והגלויות שהוא לעם ישראל. הוא מונה שם את מעשה המרגלים, שהיה שם אבון של לשון הרע כמו שהיא מבואה בחז"ל, ובגללו נגזרה עלינו גלות, כמו שכתוב בתהילים, וישא ידו להם להפיל אותם בגויים ולזהרותם בארצות. ורש"י פירש שם, וגם הרמב"ן לפרש סלח, מפרש ככה. גם גזירת עבודת הפרח במצרים נגרמה בגלל לשון הרע, כמו שהוא כתוב, אכן נודע הדבר, כמו שרש"י מפרש שם. הוא גם הביא מהמדרש של חפץ חיים, שביאת המשיח תהיה כשיתקיים יחד שבטי ישראל ולא אגודות אגודות. הוא מבאר שמצב של אגודות אגודות נגרם על ידי לשון הרע בדרך כלל. בביור המוסופים של דירשו, אז מובא מה שסיפר הבן שלו, הגאון רב לייב, בשם הגאון רב טוביה, שהיה עבד לונה. מה הוא סיפר? שבזמן שהיה מחלוקת בישיבת רבין, הוא נכנס לישיבה, החופץ חיים, והוא כשעתיים תמימות הוא דרש במרירות נפש על כל האבון של המחלוקת. והוא אמר לבני הישיבה שאם כל החביבות שלו לומדי התורה, מוטב שיעבדו 70 ישיבות, שתיכנס בחבורת כת בעלי מחלוקת ולשון הרע. ויש שם עוד דבר נוסף, מבהיל בשמו, שהוא שמע מהחופץ חיים, כי הטעם שלו הדגיש בספר שלו את דברי הרמב״ם, שבעלי לשון הרע אין להם חלק לעולם הבא, שהוא לא רוצה להטיל פצצה על הציבור, לא רוצה להפחיד אותם מדי. כי זה כתב גם רב משה שטרנבוך, שהוא שמע מהרב שניידר זצ"ל. עד כאן המדור המתוק, החפץ חיים, חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי, מספר חומת הדת, חתימת הספר א'. אמרו חכמינו ז"ל, עשה עד שאתה מוצא, ומצוי לך ועודך בידיך. ורש"י מסביר מה זה עשה, צדקה, עד שאתה מוצא למי לעשות, ויש לך ממון, ועודך בידיך, ואתה ברשותך לפני שתמות. וכידוע שגלגל החוזר רץ מהר, אומר החפץ חיים. ומצוי מאוד שבשנה הזאת הוא עשיר, ובשנה הבאה יש לו הרבה נשים. וכל זמן שיש לך ממון, אומר החפץ חיים, תעשה בו מצוות. ובעודך וידך, אומר החפץ חיים, אל תסמוך על זה שתעשה צבא בסוף ימי חייך, ותכתוב בצבא שיעשו צדקה, כי מי ידע בכלל אם תהיה דעת צלולה, וכמה אנשים מתים במיטות משונות, מיטות חטופות, רחמנא ליצלן. וגם מי יודע אם הפנים שלך יקמו את הצוואה, חמדת הממון, מעבירת האדם, על דעתו, על דעת אביו. ולפעמים הוא אומר, החפץ חיים, האדם מוסר בעת זקנותו את הממון שלו ואת כל העסקים שלו, ביד בניו. ולזה יועצו לאדם שיעשה בהם מצוות, בעודם בידו ותחת רשותו. ולא יסמוך על מה שהבנים שלו יבטיחו לו כשהוא מוסר להם את העסק, שהם יניחו והם יעשו מצוות ומעשים טובים כמו שהוא היה עושה בכסף לפני זה. כי סוף דבר שישמרו את צעדיו שלו בזה את הממון. ומסיים החפץ חיים ואומר, ובעיניי ראיתי מעשים כאלו, שמה? שהבנים השגיחו על אבא שלהם בכל מקום שהיה פונה, שלא יבזבז את הממון. עד כאן דברי החפץ חיים בספרו חומת הדת. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, והשם נתן את חן העם. יש פה סיפור מאוד מעניין מהספר בכל זק יד, פרקי גבורה מחייו של רב דוד לייב שוורץ, יהודי מוכר שהיה בבני ברק, שהיה אוסף האג הבית צדוקה של חסידות ויז'ניץ. הוא מסופר שם על איזה רופא שיניים תל אביבי, כשממש באקראי גילה חלון הצצה דקיק לעולם הייחודי של משפחת שוורץ. הוא היה כל כך נפעם מזה, מספר את זה בהתרגשות לרב חיים אדלר, החזן המפורסם. פגש אותו פעם אחת, הוא אמר לו, אתמול היו כאן אורחים חשובים. מי האורחים החשובים? הוא שואל אותו, רב דוד לייב, רב דוד לייב ואשתו. הוא מספר ככה, כשהוחלט בבית משפחת שוורץ להרכיב לרבנים שיניים טובות, אז הם יצאו שניהם לתל אביב לרופא שיניים מומחה. מסתבר שזו הייתה נסיעה נדירה. אמנם הם עלו לארץ, אז גרו ביפו, אבל כשהם עברו לגור בשיכון ויז, נתלה להם סיבה ללכת לבקר ביחד בתל אביב. ואותו רופא, רב מוישה לרנר, אותו רופא שיניים, כשהם הגיעו אליו מיד הוא הכיר אותו על פי המראה שלו, קיבל אותו בחביבות. רב דוד לייב אמר את מה שאמר, ביקש את מה שביקש, הרופא מצידו הסביר איך זה הולך התהליך, עשה את המקסימום שלהם כמו שהם רוצים, תור ואוטו, עוד הזמנה, בסוף נקבע פרוצדורה, מתי מתחילים לקבל את השיניים, תהליך של קבלת של עשיית שיניים תותבות. כשמגיע הרגע שהוא מביא להם את השיניים התותבות, השיניים נכנסו לפה הטהור, אשתה צדקנית, טעם, אותו פה שלא טעם, מילה מגושמת, פה נקי, פסח. אז הוא מספר שאחרי שמרכיבים לבן אדם את השיניים רצות טובות, אז הלסת והחניכה הם מקבלים מבט חדש, מבט שונה. נו, אז מיד באותו רגע, אז הדרך היא אומר הרופא שמוציאים מרה גדולה, ומגישים אותו למי שעשה את השיניים, שיראה איך הוא נראה עכשיו. כמו כל רופא שעושה את הטיפול הזה. הוציא הדוקטור לרנר מרה, ומגיש אותה לרבנית, שתראה איך היא נראית עכשיו. איך אני נראה פה בלי השיניים, עכשיו עם השיניים. תשמע, אומר דוקטור משה לרנר לרב חיים אדלר, אני מחזיק את המרה ביד, והיא, במקום ליפול, ליטול את המרה, מסובבת את הראש לעבר רב דוד לי, ומחייכת. גם הוא חייך. אומר הדוקטור לרנר, זה היה חיוך נדיר, חיוך מעורר. חיבדתי אותם, והיבדתי בשתיקה. אחרי כמה שניות העזתי, ושאלתי את רב דוד לי, על מה החיוך, מה קרה? קרה משהו? אז הוא, רב דוד לייב חייך הלך, התקרב ולחש בסוד, משפט קצר. מאז יום החתונה שלה, היא לא הסתכלה במראה. הוא אומר, היד שלי שהחזיקה במראה היא תרופסה. ושאלתי אותו, אז לא? הוא אומר, נכון, אז לא. ככה שתיהם ישיבו חד משמעית. הדמות שלהם שהשתקפה במראה לפני הרופא, היא סיפרה את הסיפור של זוג הצדיקים שמהם לא הביטו בעצמם. הם ראו במראה את הטוב והיופי שבאחרים. זוג חסידים שלא חיפשו לראות החציניות של גופם הגשמי, אבל החיצוניות של אחרים, הייתה בראש מעלם. על עצמו, לא לחש רב דוד לי באוזני הדוקטור אם הוא יסתכל במראה. אבל סביר להניח מקל וחומר שגם הוא לא יסתכל במראה. ויש לזה איזו הוכחה מסוימת, שאחד התמונות המפורסמות של רב דוד לייב מסתירה מאחורי הסיפור, שסיפר אותו הצלם רבי יעקב אלברשטיין. הוא מספר שפעם הוא ניגש עם התמונה הזאת לרב דוד לייב, והוא מראה לה אותה. הוא חשב שהוא יחייך, יגיב איזה מקצה, הוא יזרוק איזה משפט חריף כדרכו. אך להפתעתי, מספר אותו צלם רבי יעקב אלברשטיין, הוא מסתכל על התמונה, מסתכל עליי, הוא לא מבין מה אני רוצה ממנו, הוא אומר לה, אני לא יודע מי זה, והמשיך לדרכו. זה אכן המיוחד שהיה למי שהיה לרב דוד לייב, מי שזכה להכיר אותו, והשם נתן את חינם. אנחנו מגיעים לסיום הדברים בהתחזקות היומית. היום זה היורצייט של הרב הקודש המשלם זישה, מן הנפולי. אז בספר זהב המנורה מובא שם שכשהיה רוצה להכניס בליבו אהבת השם, הוא היה זוכר מה שהוא אוהב, את הבנים שלו, שאר הדברים שהוא שמח בהם. ואחר כך, אז היה זוכר את חסדו ונפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, שיש בו את כל האהבות וכל האהבה. מסתדל אם כן רבותיי להתבונן דברים שיש לנו אליהם אהבה, כגון בנים, הורים, וככה נתעורר באהבה חזקה לרבן שלנו, שהוא המקור של כל האהבות והנאות שיש בעולם. והשם יעזור לנו שנצליח בזה. ועד כאן להיום, הניוז הימי של דירשו. נתפרד בברכת שבת שלום, ובעזרת השם ניפגש עם עוד דברים מעניינים ומרתקים בשבוע הבא. הרבה הצלחה.